רבותיי, בוקר טוב וחודש טוב וזמן טוב. אנחנו בספר שמואל, לקראת סוף שמואל א', פרקי הסיום. בפעם הקודמת ניצלנו את העובדה שהיה כזה שיעור פתיחת הזמן והיו מעט אנשים, אז עשינו איזה מין שיעור חזרה, לא התקדמנו הרבה מאוד, התחשבנו במי שלא לא יהיה. מה שנעשה היום זה לא כף חטא, אנחנו נדלג על פרק כף חטא ונחזור אליו בהמשך. כמובן פרק חשוב מאוד, הוא מתאים גם, כלומר נדבר עליו בשבוע הבא בעזרת השם. פרק חשוב מאוד גם לחודש אלול, פרק של תשובה גדולה. אני רוצה לעשות היום איזה חפירת עומק, בסדר? ובנושא מסוים שמתחיל משאלה חמורה מאוד בתוך הפרק שלנו, שנלמד היום פרק, אנחנו נלמד היום את פרק כ"ט. ומשם אני רוצה לתת לאיזשהו, כמו שהזכרנו, חפירת עומק, ולהציע איזושהי אפשרות. אני אומר מראש, השאלות, כלומר זה משהו שכבר דיברתי עליו עם כמה אנשים, העברתי אותו באיזה מקום, ובין הזמנים, השאלות הן טובות מאוד. התשובות, כדרכם של תשובות, זה הצעה. ואפשר לקבל, ואפשר אולי להציע, או להוסיף, או לחלוק, אבל אני לפחות מקווה שעם השאלות אתם תסכימו איתי. אני רק ממקם אותנו, בסדר? בפעם שעברה, מה שראינו בעיקר, זה מה בעצם דוד עושה. דוד, אחרי שהוא קיבל את מה שהוא רצה, מה שעשינו בפעם הקודמת זה העמקנו בדמותו של אבנר. כן, ראינו שאבנר היה לו איזשהו אשמה תורמת לחוסר החיבור בין הממלכות. היום ננסה רגע טיפה להביא משהו על דוד. אנחנו רואים שבעצם התוכנית של דוד היא כזאת. אחרי שדוד קיבל את מה שהוא רצה משאול, שזה הסכמה, ברכה, עשות תעשה, יכול תוכל, הוא אומר, מכאן יש לי רק מה להפסיד. יש לי רק מה להפסיד. כל פעם, מישהו יערבב את שאול, עוד פעם דואג, עוד פעם זה. לא, אני לוקח את הרגליים ובורח למקום ששאול לא יתפוס אותי, ובאמת זה נכון, ראינו בפעם הקודמת, דוד בורח לפלישתים. ובאמת שאול שומע שהוא שם והוא עוזב אותו. עכשיו, מה ההיגיון האסטרטגי בדבר כזה? יש פה היגיון כפול. היגיון מספר אחד, זה שבאמת אחיש יקבל אותו, כי האויב של אויבי הוא ידידי. ומכיוון שדוד דואג להציג את עצמו בתור האויב או הנרדף על ידי שאול, אז אחיש מקבל אותו בשמחה רבה. זה מצד אחד. מצד שני, דוד כמובן, כשהוא נמצא בתוך שדה פלישתים, הוא נאמן להוראת גד הנביא אז, שאמר לו שאין לו רשות לשבת ולהסתכל כצופה על ממלכת ישראל שמסתבכת ולא קמה, אלא הוא חייב להתערב. אז הוא עושה משהו, מה הוא יכול לעשות? הוא מאבטח את האגף הדרומי. הולך ומכה ללא רחם בשוסי המדבר, גדודי עמלק, שתוקפים את עם ישראל באזור דרום הר חברון. לא לוקח שבויים, כדי שלא יספרו מה הוא עושה באמת, מדווח אחורה לאחי שהוא תוקף את נגב ירחמאלי, ונגב זה, בעצם שהוא תוקף את שבטי ישראל. ויאמר אחיש על פשטם היום, ויאמר דוד על נגב יהודה, ועל נגב ירחמאלי, ועל נגב הקני, ואיש ואישה לא יחיה דוד להביא גת לאמור, פן יגידו עלינו לאמור, כה עשה דוד לכל משפטו כל הימים, אשר ישב בשדה פלישתים, ויאמן אחיש בדוד לאמור, אבש אביש בעמו בישראל, ואלי לעבד עולם. ואם כך, התוכנית כאן עובדת. דוד נהנה כביכול מכל העולמות. מצד אחד הוא מוגן, ושאול לא רודף אותו. מצד שני הוא תורם תרומה משמעותית מאוד לביטחון עם ישראל. הוא עושה מה שהוא יכול, מגן על הדרום, זה חזית פרוצה. והוא מחכה לראות מה יקרה עם ממלכת שאול, מתי תהיה ההזדמנות שהוא יוכל לחזור חזרה, כשאני מזכיר לכם, בתוך ממלכת שאול נמצאים, אפשר לקרוא להם סוכנים חשאיים או גלויים, כל פנים שני אנשים שמאוד מאוד מעוניינים בדוד. אחד זה יונתן והשנייה זו מיכל. בסדר? האם עד כאן? זה פחות או יותר סיכום שמה שדיברנו מקודם. עוד תוספת אחת שרק אמרנו לגבי אבנר. רק להעיר את זה כאן, שאלנו בשיעור הקודם, איפה אבנר היה בקרב בגלבוע? זאת שאלה חמורה. הוא לא מופיע בקרב בגלבוע. נכון? שונה. והתשובה שהעלינו, אפשרות, זה ששאול ממנה את אבנר, מכיוון שהקרב מתחולל בגלבוע, תכף ננסה להבין למה, אבל הוא מתחולל בעצם בגזרה בגזרה הצפונית, אז שאול הכי פוחד מאיגוף, שבעצם פלישתים עושים לו פעולת הסחה בגלבוע, וכשהוא ירוץ עם כל הצבא שלו לגלבוע, הם יתקפו אותו מהמקום הטבעי, מאיפה? מהעורף, יעלו מאזור קריית גת לתל הזקה, ירושלים, בנימין, ויתקפו אותו מן האגף, ולכן, מכיוון שזו הסכנה היותר חמורה, הוא ממנה את אבנר להיות אלוף פיקוד העורף שלו, כביכול. מכיוון שפלישתים בסוף לא עשו את זה, אז אנחנו לא מוצאים את אבנר, אבל בעצם אבנר היה בעל התפקיד הצבאי היותר משמעותי, שנועד להגן ממש על העורף. נתנו דוגמה, לא יודע אם עשינו את זה כאן, את הבוחן הזה. מי היה אלוף פיקוד צפון במלחמת יום הכיפורים? לא, יאנוש היה מפקד חטיבה 7. רפול היה מפקד אוגדה 36. נפטר, קהלן היה מגד, אתם...
יאנוש
היה מחט.
חופי.
או, אלוף יצחק חופי, יפה. כולם זוכרים. מי היה מפקד פיקוד דרום במלחמת יום כיפור?
גורודיש.
ומי היה מפקד פיקוד מרכז? מישהו יודע? אפילו מהמבוגרים. נרקיס היה בששת הימים. מה? עוזי, היית, זה נראה שרצתם ביחד בג'בלאות, ככה. לפי ה... מישהו יודע? לא, הוא היה ראש אגם. האלוף יונה אפרת. לא יודע אם שמעתם את השם הזה. עכשיו, למה אנחנו לא שמענו? לא שמענו כי לא היה מלחמה בחזית מרכז, אבל אתם מבינים איזה סרט פה אכלו במתכ"ל. שאם ירדן אתה מחליטה להצטרף למלחמת יום כיפור, זה לא להילחם בסיני 400 קילומטר מהעיר הקרובה, וגם אפילו לא רמת הגולן שטבריה נמצאת במרחק יחסית בטוח. זה תוך שנייה הוא פה במרכז הארץ. זה היה הכי, האימה הכי גדולה שגם ירדן תצטרף למלחמה. אז יונה אפרת ודאי אלוף, היה אלוף חשוב מאוד, והיה לו תפקיד מרכזי, והוא נערך כמה שהוא יכול היה, אבל לא פרצה של מלחמה, אז אנחנו אפילו את השם מתקשים לזכור. בעוד שמי שנלחם, זוכרים את השם. אז אבנר בנר היה ממונה, אותו דבר, יונה אפרת של שאול המלך, זה היה אבנר. זה נראה לי תירוץ שעונה על השאלה. טוב, פרק כ"ח הוא יחידה בפני עצמה, אני אומר את זה, זה פרק חשוב מאוד, הוא קשור לפרשת השבוע שלמדנו, לא ללכת לאוב השבת, לא לאוב, לא לעידוני, אבל אנחנו נשמור אותו לשבוע הבא, כמו שאמרתי לכם, הוא קשור לחודש אלול, אבל אני כן כבר נותן לו כותרת, פרק כ"ח, הפרק התשובה הגמורה של שאול. ממש, כאילו שאול החזיק את הרמב״ם בהלכות תשובה בידיים שלו, ועבר דבר אחרי דבר. אבל בואו נלך בבקשה לפרק כ"ט, ומכאן נלך למהלך הזה שאני רוצה להציע בפניכם. פרק כ"ט, ויקבצו פלישתים את כל מחנה, מפקה וישראל חונים בעין אשר ביזרעאל. וסרני פלישתים עוברים למאות ולאלפים, ודוד ואנשיו עוברים באחרונה עם אחיש. ויאמרו שרי פלישתים, מה העברים האלה? ויאמר אחיש אל שרי פלישתים, הלא זה דוד, עבד שאול, מלך ישראל, אשר היה איתי זה ימים או זה שנים. ולא מצאתי בו מאומה מיום נופלו עד היום הזה. ויקצפו עליו שרי פלישתים, ויאמרו לו שרי פלישתים, השב את האיש, וישב אל מקומו אשר יפקתו שם, ולא ירד עמנו במלחמה, ולא יהיה לנו לשטן במלחמה, ובמה יתרצה זה אל אדוניו, הלא בראשי האנשים ההם. הלא זה דוד אשר יענו לו במחולות למור, יקע שאול באלפיו, ודוד ברבבותיו. ויקרא אחי של דוד ויאמר אליו, חי אדוני, כי ישר אתה, וטוב בעיניי, צדך ובואך איתי במחנה, כי לא מצאתי בך רעה, מיום בואך אליי עד היום הזה, ובעיני הסרנים לא טוב אתה. ואתה שוב אלך בשלום, ולא תעשה רע בעיני סרני פלישתים. ויאמר דוד אל אחיש, כי מה עשיתי ומה מצאת בעבדך מיום אשר הייתי לפניך עד היום הזה, כי לא אבוא ונלחמתי באויבי אדוני המלך. ויען אחיש ויאמר אל דוד, ידעתי כי טוב אתה בעיניי כמלאך אלוהים, אך שרי פלישתים אמרו לו, יעלה עמנו במלחמה. ואתה השכם בבוקר ועבדי אדוניך אשר באו איתך, וישכמתם בבוקר ואור לכם ולכו, וישכם דוד הוא ואנשיו ללכת בבוקר לשוב אל ארץ פלישתים, ופלישתים עלו יזרעאל. זה הפרק. התוכנית של דוד שדיברנו עליה בשיעור הקודם, מקבלת תפנית משמעותית, דרמטית, שדוד לא חלם עליה. מה? פלישתים מכריזים מלחמה על ישראל. כנראה שהמודיעין הפלישתי מזהה חולשה גדולה במחנה ישראל, מזהה ששאול לא מתפקד וכו', והם מחליטים לתת למלחמה, הפעם מלחמה מסוג אחר. אם עד היום המלחמה הייתה, כמו שהזכרנו, ככה בגזרה, פלישתים מחליטים לתת באיגוף עמוק לאורך ציר החוף, ללכת ביגוף עמוק וכנראה לכרות ברית עם ערים כנעניות שעדיין היו בצפון הנחלה ולא לא לא הורשו, אנחנו מכירים אותם מאזור מסיסרא, מה? פיניקיות מסיסרא, וליצור איזה חזית צפון מזרחית שבעצם תתקוף את שאול מצפון לכיוון דרום ותגיע לנחלת בנימין דרך נחלות מנשה ואפרים. זו התוכנית הגדולה. יגוף, כלומר, זו תוכנית גדולה, תוכנית ענקית, מסיבית מאוד, שדורשת קווי אספקה ארוכים וכו' וכו', והם מבינים ששאול במצבו לא יכול כנראה לעמוד ולהוביל כזה סוג של קרב. ועכשיו, בעצם, דוד נמצא בסיטואציה שהוא לא דמיין שהוא יהיה. כל מלאכת ההונאה של דוד כלפי פלישתים עומדת לפני משבר חמור, כי עכשיו מה הוא יעשה? אם הוא ינסה להתחמק ולא לצאת, אז יזהו שהוא זה סוכן כפול כזה. ואם הוא יצא, אז מה, הוא יילחם בעם שלו?
אז...
מה?
זה החלום של
כל סוכן.
הוא מגיע לקרב,
ואז... או, אז עכשיו, יפה. אז מוטי מציע דבר כזה. מוטי אומר שהחלום של דוד בעצם זה לצאת לקרב, ותוך כדי הקרב להיות סוכן כפול ולהקות את אחיש או משהו כזה. קשה מאוד בעיניי לקבל דבר כזה, כי אחד מהיסודות של דוד זה שהוא נאמן. ואחיש היטיב איתו. הוא לא יבגוד באחיש. ככה זה נראה. וגם אני לא מדבר על מה שדוד אומר, אני מדבר על מה שאחיש. ויקרא אחיש את דוד ואומר אליו, חי אדוני כי ישר אתה וטוב בעיניי צאתך וברכה איתי במחנה, כי לא מצאתי בך רעה וכולי, הוא מזכיר שם השם. כלומר, אם דוד יבגוד באחיש, זה יהיה חילול השם הכי גדול בעולם. אז זה לא אפשרות, כל כך. בסדר? אז עכשיו, זה מצוקה פה. עכשיו, המצוקה טיפה מתמתנת, בגלל ש... מה?
פלישתים זה האויב של
ישראל. איזה משימה הוא נמצא שם? לא, לא פתאום. כרגע אחיש מגן עליו. אחיש מיטיב איתו, אחיש מגן עליו, אחיש נותן לו עיר, נותן לו את צקלג. איזה, זה שדוד עכשיו מנהל כל מיני דברים בלי שהאחיש ישים לב ודואג לעם ישראל בסתר. בסדר, אז יש כאן כמה אפשרויות. האפשרות הכי טובה זה שדוד פשוט לא יהיה בתוך הסיפור הזה. הוא לא יהיה. זה האפשרות הכי טובה. אפשרות שנייה שהוא יצא וילחם תוך כדי בפלישתים ואחיש, יבגוד באחיש. מה המשמעות הרוחנית של דבר כזה? כלפי אחיש, לומר... מה? זה לא טבעו של דוד שהוא בוגד, אפילו במלך גוי. נכון שיש כאן איזה אפשרות שלישית שהוא ילחם בישראל, אבל זה לא יעלה על הדעת דבר כזה. אז עכשיו, יש כאן איזה תחילת פתרון. מה תחילת הפתרון? תחילת הפתרון הוא שבפרק שקראנו, כתוב, ויאמן אחיש בדוד למור, רבי שביש בעמו בישראל, והיה לי לעבד עולם. לא התכוונתי לפסוק הזה, התכוונתי לפסוק... אחר, שאחיש אומר לו, לכן שומר לראשי, איפה זה כתוב? השמחה כל, מה? את בפרק שלנו? סליחה, כן, יפה, כן, סליחה. ויהי בימים ההם, הנה, סליחה, צודקים, אין צריכים לקרוא את זה משם. משם זה מתחיל הסיפור. ויהי בימים ההם, ויקבצו פלישתים את מחניהם לצבא להילחם בישראל, ויאמר אחי של דוד, ידוע תדע כי איתי תצא במחנה, אתה ואנשיך. סליחה, היינו צריכים להתחיל את זה מכאן. כלומר, אם דוד ניסה להתחמק, אז אחי שאומר לו, תשמע, יש לך גדוד, 600 איש, לוחמים עזי נפש, אני רוצה אותך. ויאמר דוד אל אחיש, לכן אתה תדע את אשר יעשה עבדך, ויאמר אחי של דוד, לכן שומר לראשי השמחה כל הימים. כלומר, משהו כאן הסתדר קצת, ודוד אומר לאחיש, בטח, אני אצא איתך, מה זאת אומרת? הגדוד שלנו, אתה מכיר? ואז אחיש אומר לו, אתה יודע מה? יש לך תפקיד מיוחד. אתה תהיה המשמר הנשיאותי. אתם יודעים שאצל הגויים זה הפוך מאצל היהודים. בצבאינו הקדוש, ככל שיחידה יותר קרבית, ככה היא יותר בגבולות. אבל בצבא הסורי, זה צה"ל, שהיה פעם צבא כזה, כן, היום הוא כבר לא קיים, אז כל מי שהיה ברמת הגולן שריונר יודע שהחיילים על הגבול זה כאלה אפילו בלי נשק. אלף פרשים כאלה, וככל שאתה מתקדם, זה נקרא טבעות ההגנה או טבעות ההבטחה, ככל שאתה מתקדם לכיוון מרכז השלטון בדמשק, זה כוחות יותר מובחרים, והכי הכי מובחר זה בשכונת הנשיאות, ארמון הנשיאות, שם זה הכוחות הכי מובחרים, כי הוא מפחד על עצמו. אז תמיד אמרו לנו בצבא, אנחנו, עם ישראל, מפחדים מהאויבים בחוץ, והם מפחדים מהאויבים בפנים. אז אחיש ממנה את דוד למין שומר ראש. אז אפשר להגיד בדיעבד שגם אם דוד יצא למלחמה, הוא לא יהיה מעגל ראשון, מה שנקרא, של פינוי או של מלחמה, הוא יהיה בכוח ההבטחה של אחיש מלך גד, שזה צרת, חצי צרה או חצי נחמה, איך שתגדירו את זה. בסדר? אז כבר אנחנו זה. אבל כאן בפרק שלנו, כל התיאוריה שאני כרגע מתאר לכם, מתנפצת. למה? כי מה כתוב? קראנו את זה. בסדר. דוד יוצא לקרב, אבל אז הלוחמי פלישתים אומרים, מה הסיפור שלו? מה הוא עושה כאן? נכון? מתנגדים. זה דוד אשר יענו לו במחולות לאמור יקש שאול באלפיו ודוד ברביבותיו. ואז אחיש קורא לדוד, מתנצל, תקשיב, לא נעים לי, אני לא יודע מה לעשות, הייתי נורא רוצה שתצא, אבל הסרנים לא נותנים לי. מה אם הם מצטפים שדוד יעשה?
ישמח, אבל הוא לא יכול להגיד את זה.
מה? אנחנו היינו מצטפים שדוד ישמח ויקפוץ על המציאה כמוצא של הרע ויגיד, זה... אומר מוטי, מה שאומרים כאן הפרשנים, דוד, בשביל לייצר עוד רצר אמינות, אומר, מה פתאום, למה אתה לא זה, אני חייב לצאת איתך, למה אתה לא נותן לי, כדי לייצר איזה יצר רצף אמינות, ולכן הוא בעצם אומר את הפסוקים האלה, ויאמר דוד אל אחיש, מה עשיתי, ומה מצאת בעבדך, עד היום הזה, כאילו אבוא ונלחמתי באויבי אדוני המלך, וכו'. זה אפשרות, אפשרות טובה. אני רוצה להציע אפשרות אחרת, למדוע דוד באמת רצה לרדת לקרב. באמת. והיא קשורה כלומר, והיה כאן איזה פספוס אדיר מבחינת דוד שהוא לא ירד לקרב. והיא קשורה לסוגיה נוספת, רחבה מאוד. שבעצם מדברת על מערכות היחסים המורכבות מאוד בין דוד לבין יונתן. בסדר? ברשותכם, בואו נאסוף עוד כמה שאלות. דלגו רגע לשמואל ב' פרק פרק ד' כן. פרק ד' פסוק ד'. וליהונתן בן שאול, בן נכה רגליים, בן 5 שנים היה בבוא שמועת שאול, ויהונתן מישראל, ותישאהו אומנתו בתאנוס, ויהי בחופזה לנוס, ויפול ויפסח, ושמו מפיבושת. בסדר? כלומר, ליהונתן, הבן של שאול, יש בן, מפיבושת, שהוא נושא טראומה על גופו. ביום שיהונתן נהרג בגלבוע, מפיבושת הזה נס עם האומנת, אגב, זה יכול להיות סימן שכן הייתה מתקפה בעורף. איפה הוא היה? הוא היה בעורף, למה הוא נס? יכול להיות שהייתה מתקפה. מעניין. והוא, שתי הרגליים שלו נשברו והוא נהיה פיסח. בסדר? זה המפיבושת. והמפיבושת הזה, אחרי שדוד גומר לייצב את הממלכה, דלגו רגע לשמואל ב' פרק ח', לקראת הסוף, יש שם רשימה של מלכות דוד, וימלוך דוד על כל ישראל, והיה דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו, ויואב בן צרויה על הצבא, ויהושפט בן אחי יהוד מזכיר, וצדוק בן אחיתו ואחימלך בן אביתר כהנים וכולי. ויאמר דוד, אחי עוד יש, אשר נותר לבית שאול, ואעשה עמו חסד בעבור יהונתן. האם יש מישהו כזה? ואז יש איזה עבד שקוראים לו ציווה, שהוא אומר דוד, כן, יש איזה בן ליהונתן שקוראים לו מפיבושת, והוא פיסח רגליים, וכל הדברים האלו. ודוד קורא לו. עכשיו חזל אומרים שהעבד הזה ציווה, הוא ניסה, הוא אמר עוד בן יונתן נכה רגליים, ואומר לו המלך, איפה הוא? ואומר ציווה אל המלך, הנה הוא בית מחיר בן עמיאל בלא דבר. וישלח המלך דוד ויקחהו מבית מחיר בן עמיאל מלא דבר. אז ציווה אמר, כן, יש איזה אחד שהוא בלא דבר, הוא לא, אין עליו כלום, וכשדוד לקח להביא אותו, הוא מצא אותו מלא דבר, מלא, מלא בדברי תורה, מלא בחוכמה וכו'. ואז דוד עושה כאן דבר מאוד מעניין. שימו לב מה הוא עושה. הוא לוקח את מפיבושת, בפסוק ט', ויקרא המלך אל ציווה נער שאול ויאמר אליו, כל אשר היה לשאול ולכל ביתו, נתתי לבן אדונך. בן אדונך מי זה? אבל מי האדון? יונתן. כאילו יונתן חוזר פה, ועבתה לו את האדמה, והיה לבן אדונך לחם, עוד פעם בן אדונך, הוא לא קורא לו מפיבושת, הוא בעצם מדבר אל מי? אל יונתן, ואכלו מפיבושת בדנונך ואוכל תמיד לחם על שולחני. מה עושה דוד? הוא בעצם מזמין את מפיבושת בתור בנו של יונתן להיות איתו שותף במלוכה. הפרשנים כאן אומרים, מה זאת אומרת שהוא החזיר לשאול את כל הרכוש שהיה לו? כל אשר היה לשאול ולכל ביתו נתתי לבן אדונך. מה זאת אומרת? וכי דוד יגזול את שאול? אז כאן הפרשנים אומרים שהכוונה, כל הנכסים ששאול הפקיע בתור מלך, הרי מלך יכול להפקיע נכסים, אותם נכסים עברו לדוד, ואותם, או חלק מהם, הוא נתן למפיבושת. כלומר, דוד בעצם הזמין את מפיבושת להיות איתו סוג של שותף במלוכה, או סוג של אוכל על שולחנו, מעמד מאוד מאוד בכיר. הגמרא במסכת ברכות גם אומרת שמפיבושת היה גם מורו ורבו של דוד, ממש נתן לו איזה, זה לא יונתן, זה לא הקרביות, זה משהו אחר, הוא גם נכה רגליים, וכן על זה הדרך. ולכן, מה גדולה תניעתנו, כשאנחנו קוראים את ההמשך של הסיפור הזה, כאשר דוד נמלט על נפשו במרד אבשלום, אז ציווה העבד, תראו בפרק תצזיים, אנחנו עושים קצת היום איזה drill down כזה, איזה חפירה קצת, זה בסדר, אבל זה בפרק תצזיים, דוד נמלט מפני אבשלום בנו, ואז מי מגיע אליו? ודוד עבר מעט מהראש, והנה ציווה נער מפיבושת לקראתו, וצמד חמורים חבושים, ועליהם 200 לחם, ומאה צימוקים, ומאה קיץ, ונבל יין. מה מזכירה לכם הרשימה הזאת? מה עוד זה מזכיר לכם? לא, לא, מה? מי? אביגיל. זה כמעט אותה רשימה, יש פה הבדל בצימוקים. אותה רשימה, כלומר ציווה, ממשיך את הז'אנר של גחזי, של כל העבדים המשמשים שמנסים להשתלט על הרבנים שלהם, הוא כנראה הכיר את הסיפור הזה, הוא לוקח בדיוק את אותו דבר ואומר לדוד, תראה, זה אותו דבר, אתה נמלט, כמו שנמלטת אז מנבל, אני, אביגיל, הצדיקה, מביאה לך את האוכל, אותו דבר. וכמו שהתחתנת עם אביגיל והעברת לה את כל רכוש נבל, ככה, תתחתן איתי, כאילו, תן בי זה, ותעביר לי את כל הרכוש של מי? של מפיבושת. ככה הוא עושה, ציווה. עכשיו, דוד כבר תפס אותו לפני כן שהוא רימה. הוא כבר לפני כן אמר על מפיבושת שהוא רמאי כזה, שהוא בלא דבר וזה. ובכל אופן, דוד מאמין לו פה. ויאמר המלך אל ציווה, מה אלה לך? ויאמר ציווה, חמורים לבית המלך, לרכב, והלחם והקיץ לאכול הנערים, והיין לשתות היעף במדבר. ויאמר המלך, ואיה בן אדונך. עוד פעם, הוא לא קורא לו מפיבושת. איך הוא קורא לו? איפה הבן של יונתן? ויאמר ציווה אל המלך, הנה יושב בירושלים, כי אמר, היום ישיבו לי בית ישראל את ממלכת אבי. מדבר ציווה, לשון הרע. אומר, מפיבושת מחכה, שתפסיד בקרב לאבשלום, ואז יהרגו את אבשלום כבן סורר ומורה, והוא יירשת את הממלכה. ויאמר המלך לציווה, הנה לך כל אשר למפיבושת. ויאמר ציווה, השתחוויתי אמצא חן בעיניך, אדוני המלך. הגמרא כאן, המסכת שבת, מתלבטת לגבי דוד, איך הוא קיבל לשון הרע, אם הוא קיבל לשון הרע או לא קיבל לשון הרע. כל פנים, זה המציאות. בסדר? טוב, זה נראה על פניו כתקלה חמורה. כשדוד חוזר מהמרד, יוצא לקראתו מפיבושת, תסתכלו בפרק י"ט, פסוק קפי, ומפיבושת בן שאול ירד לקראת המלך, ולא עשה רגליו, ולא עשה שפמו, עכשיו הוא לא בן שאול, הוא בן יונתן, כן? ולא עשה רגליו, ולא עשה שפמו, ואת בגדיו לא כיבס למין יום לכת המלך, עד היום אשר בא בשלום. ויהי קיבה ירושלים לקראת המלך, ויאמר לו המלך, למה לא הלכת עמי מפיבושת? מישהו כאן יכול להסביר את השאלה הזאת? מה אתה רוצה ממנו? הוא פיסח רגליים. אתה מצפה שהוא יברח איתך? ירד את הקדרון, יעלה את הר הזיתים, יברח לעבר הירדן, נכה רגליים. מה? הוא אומר את זה, הוא יכול להיות נטל. אז מוטי אומר, למה לא הלכת עם מי? כמובן, למה בגדת בי? כלומר, אני ניזון מהפרשנות של ציווה. ואומר אדוני המלך, עבדי רימני, כי אמר עבדך, הכבשה לי החמור, והרכב עליה, והלך את המלך, כי פיסח עבדך, וירגל בעבדך אל אדוני המלך, ואדוני המלך כמלאך האלוהים, ועשה הטוב בעיניו, בעיניך. כי לא היה כל בית אבי כי אם אנשי מוות לאדוני המלך, ותשת את עבדיך באוכלו שולחניך, ומה יש לי עוד צדקה ולזעוק עוד אל המלך. כאילו הוא אומר, מה אתה רוצה? אני פיסח, ואני רציתי להתארגן עם החמור, אבל העבד גנב ורימה אותי. וזה, אז עכשיו בעצם אנחנו, הכל אמור להסתדר, אוקיי? אז זה היה טעות, לא קרה שום דבר. דוד צריך לקרוא לציבה, לאפס אותו, להחזיר למפיבושת את כל הרכוש, והכל בסדר. אבל דוד אומר לו, ויאמר לו המלך, למה תדבר עוד דבריך? אמרתי, אתה וציבה תחלקו את השדה. כלומר, דוד עומד על מה שהוא אמר. אומנם הוא מחזיר לו חצי, אבל הוא אומר לו, אין לנו תשמע לך, אתה וציבה תחלקו את השדה. וחז"ל אומרים שבשעה שאמר דוד למפיבושת, אתה וציבה תחלקו את השדה, יצתה בת קול ואמרה, רחבעם וירובעם יחלקו את המלוכה. מה רוצים להגיד חז"ל במדרש? נגיד שדוד טעה, נגיד שהוא אמר פה איזה משפט לא נכון, איך זה קשור לחלוקת המלוכה? כן, עוד שאלה, הוספת עוד שאלה. כלומר, מה דוד רוצה כאן? ויאמר המלך גם את הכל ייקח אשר בא אדוני המלך בשלום לביתו. אז אני רק חוזר על השאלות, בסדר? אוסף אותם, חוזר עליהם, ואז אנחנו ננסה להציע פתרון. אני מקווה שהפתרון יתקבל על דעתכם. השאלות ודאי חמורות. שאלה ראשונה, למה דוד מתאמץ מאוד מאוד לצאת לקרב עם פלישתים? היה צריך לקפוץ על המציאה כמוצא של הרב, לעשות טוב סליחה ולברוח, והוא מתחנן כאילו להכיש שכן ייתן לו לצאת. נתנו כאן תירוץ אחד, אולי זה כדי, בפרשנים הולכים, אולי זה כדי עוד לבסס את האמינות שלו, אבל יש לזה גם סיכון, כי אם באמת אחיש ישתכנע, אז זו שאלה אחת. שאלה שנייה, למה, מה רצה בדיוק דוד מפיבושת? למה הוא כמובן קורא לו בן אדונך, ולמה הוא תובע אותו על זה שהוא לא יצטרף אליו? מה הוא רוצה מפיבושת? מילד נכה רגליים? וגם הפתרון הזה של יחלוק הוא פתרון לא ברור. מה הוא רוצה ממנו? ולמה הוא לא מאמין למפיבושת עד הסוף שציבה רימה אותו? וכמו שאני אומר, ברקע כל הזמן בן אדונך. מה שאני רוצה לטעון, זה שבתנ"ך הרבה פעמים יש סיפור קטן, שהוא עומד ברקע של סיפור אחר, הרבה יותר גדול. והוא כאילו, הוא היישום של משהו, של הרבה יותר גדול, עם זרמים תת-קרקעיים. הרבה יותר חמורים. ובעצם בסיפור הזה, דרך הסיפור הזה אנחנו נחשפים לאחת השאלות הקשות בספר שמואל, שאין עליה תשובה טובה, אני חייב להגיד. והיא, למה יונתן מת? זה לא כתוב בשום מקום שיונתן צריך למות. לא רק שזה לא כתוב, אלא אם תחשבו בצורה הגיונית, כל המהלך של ספר שמואל מוליך למה? למפגש בין דוד לבין יונתן. כל המהלך, כל המאמץ, שלוש בריתות נחרטות בין דוד לבין יונתן. שלוש בריתות. פעם ועוד פעם ועוד פעם. דוד אוהב את יונתן, יונתן אוהב את דוד. כל הכיוון, אם היינו, אולי יש כאן אנשים כאלה במכון מאיר, זה יכול להיות, שאנשים שלא מכירים את ההמשך. אם הייתי מסתיר מכם את ההמשך, אומר לכם, תגידו, מה קרה בסוף? הייתו, שאול יצא למלחמה ומת. ואז דוד הגיע, מלך, ויונתן היה איתו. זה הכיוון, בוא נאמר ככה, זה המאמץ העיקרי של דוד בספר שמואל, זה ליצור חיבור עם יונתן. אבל פתאום קורית איזו טרגדיה אדירה, ושאול מת, זה אנחנו יכולים לשער שיקרה, אבל גם יונתן מת. למה יונתן מת? האם הדבר הזה היה הכרחי? שאלה משונה, נכון? שאלה... לא. לא, לא, זה לא... ברור שמלחמות חפים אנשים, אבל זה מהלך אסטרטגי ששינה את פני, את פני, את פני הנבואה, את פני האירועים. ומיד אנחנו ניתן, בעקבות חז"ל כמובן, שהדבר הזה לא היה חייב לקרות. הוא היה יכול להתגלגל אחרת. עכשיו, זה מחלוקת לשם שמיים, אנחנו תכף ננסה להבין למה. מחלוקת לשם שמיים, אבל הוא היה יכול לקרות אחרת, ועל כל פנים דוד היה מאוד מאוד מופתע מאיך שהדברים התגלגלו. בואו ננסה רגע לחזור אחורה לפרקים שכבר למדנו. תראו, אתם איתי? יונתן אוהב את דוד ומעריך אותו וכולי, אבל שאול רודף אותו ורוצה להרוג אותו, והמצב הוא לא ברור, למדנו את הפרקים האלו. בסוף דוד מסכם עם יונתן שהוא יעשה איזה פעולה כדי לגלות את הכוונות האמיתיות של שאול. אז אנחנו בשמואל א' פרק כ', נכון? כולנו מכירים את הפרק הזה עם מחר חודש וכולי, ואז דוד לא מגיע. בואו נקרא את הפסוקים האלו מפסוק כ"ז, פרק כ', פסוק כ"ז. והאם ממחרת החודש השני ויפקד מקום דוד ויאמר שאול אל יונתן בנו מדוע לא בא בן ישי גם תמול גם היום אל הלחם ויען יונתן את שאול נשאול נשאל דוד נמדי עד בית לחם ויאמר שלחני נא כי זה לך משפחה וכולי והוא לא בא ואז תראו את הפסוק ויחרף שאול ביונתן ויאמר לו בן אהבת המרדות הלא ידעתי כי בוחר אתה לבן ישי לבושתך ולבושת ערוות אמך מפי בושת. הילד הזה, מפי בושת, קרוי על שם הברית. כלומר, זה לא השם שלו. מפי בושת זה שם שהתנך מכנה לו. השם האמיתי שלו בדברי הימים זה מריב בעל. זה השם שלו. למה התנך קורא לו מפי בושת? אפשר להגיד שהוא קורא לו מפי בושת בגלל הפסוק הזה. כלומר, זה הבן שמבטא את הבחירה של יונתן בדוד לבושת אביו, כביכול. כי כל הימים אשר בן ישי חי על האדמה, לא תיקון אתה ומלכותיך, ואתה שלח וקח אותו כאלי כי בן מוות הוא. ויען יונתן את שאול אביו ואומר אליו, למה יומת מעשה? ויתל שאול את החנית עליו להקותו, וידע יונתן כי קלה עם מאים אביו להמית את דוד. אז לרגע אחד, הדמויות של יונתן ודוד ממש מתלכדות לדמות אחת. שאול אומר ליונתן, אתה בוחר בבן ישי, וזה נכון. אתה בוחר בו על פניי, וזה נכון. ולרגע אחד, דוד, שהוא היה זה שמרדף תמיד על ידי שאול, ושאול כיוון את החנית אליו, פתאום יונתן נכנס במקום דוד, וזו אותה דמות ממש, שאת שניהם דוד, שאול רוצה להקות בחנית. בסדר? זה האירוע פה. עכשיו, יונתן יוצא, הולך אל השדה, פוגש את דוד, ומה הוא אומר? הוא מספר לו את כל מה שהיה. אז דוד שומע, אבא שלי אמר לי שאני בוחר בך, וזה נכון. אבא שלי צעק עליי. אבא שלי לקח את החנית והטיל עליי. אז מה אמור להיות הדבר המתבקש עכשיו? לפחות ככה דוד חושב. שיונתן יברח איתו. זהו, זה כבר... הכל יצא, נגמר הסיפור. אין לך שום יכולת להשפיע. אתה מסומן אצל אבא שלך, אתה מנוטרל. ראית שאתה מנוטרל. זה הראיה שאבא שלך רוצה להרוג אותי ואתה לא יודע. הסיכוי היחיד הטוב זה שאני ואתה נברח ביחד אל הגדוד הזה. אתה אחרי הכל יונתן בן המלך תוכל להשיג לי, נוכל דרכך להיות הרבה יותר מאורגנים. ונתחיל לבנות את הממלכה האלטרנטיבית. זה גם ישים את שאול בבעיה גדולה מאוד, לרדוף אחרי דוד ויונתן ביחד. כל המרדף יכול לקבל פנים אחרות. אבל אז קוראים פסוקים שדוד לא מאמין למשמע אוזניו. אפשר להגיד. הנער בא ודוד קם מאצל הנגב, אני הולך לפסוק ממאלף, ויפול לאפיו ארצה, וישתחו שלוש פעמים, וישקו איש את רעהו, ויבכו איש את רעהו, הדוד יגדיל. זה הפעם הראשונה שדוד בוכה יותר מיונתן. ופתאום, ויאמר יונתן לדוד, לך לשלום, אשר נשבענו שנינו, אנחנו בשם אדוני לאמור, אדוני יהיה בני ובניך ובן זרי ובן זריך עד עולם. יונתן אמר לדוד, שלום, סע. דוד עמום. אתה משאיר אותי לבד. עכשיו תקשיבו מה אומרים חז"ל. תקשיבו טוב למדרש. התוצאה הקטסטרופלית הגיעה במקום. כי דוד עכשיו נמלט חסר כל, אז לאן הוא הולך? לא. לאן הוא הולך? לנוביר הכהנים. הוא הולך לנוביר הכהנים, ושם מתחיל הכל להסתבך, כי הוא זה וזה וזה. אומרים חז"ל, אלמלא ליווהו יונתן לדוד, מדרש חז"ל, על המקום הזה, על מצוות לוויה, אלמלא ליווהו יונתן לדוד, או אלמלא ילווה לו כיכר לחם, כלומר, אם הוא היה מצטרף אליו בעצם, לא הייתה נחרבת נוביר הכהנים, ולא היה נענה שאול, ולא היו נופלים שאול ובניו בגלבוע. ככה חז"ל אומרים. שאם יונתן היה מצטרף לדוד בנקודה הזאת, כל ההיסטוריה הייתה משתנה. דוד לא היה צריך להגיע כנמלט על נפשו, בלי אוכל, בלי לחם, בלי חרב, לנוביר הכהנים, ולא היה מסתבך כל הסיפור הזה. יונתן ודוד היו בונים לאט לאט את האלטרנטיבה, ובשלב מסוים זה היה קורה. זה היה נראה אחרת לגמרי. חז"ל נועצים פה את הסיפור. דוד מסתכל ולא מאמין שיונתן לא יצטרף אליו. לא מאמין. כלומר, נקודת המפגש שהוא חתר אליה כל הזמן, השתבשה. עכשיו, למה יונתן לא יצטרף לדוד? זאת שאלת השאלות. מה שאתה מציע, הרגע הוכח שהוא לא מסוגל להשפיע, הרגע זה הוכח, הרגע התברר ליונתן. כן, אבל הרגע הוכח, מה הייתה הטענה של דוד? ששאול רוצה להרוג אותו, ויונתן אומר, לא יכול להיות, כי אבא שלי לא יעשה שום דבר שאני לא יודע. ועכשיו, בטסט הזה, בבחינה, הוכח ששאול רוצה להרוג את דוד ויונתן לא ידע. אז אם זה קרה, זה גם יכול לקרות. ברור שיכולת ההשפעה של יונתן היא מאוד מאוד מוגבלת אם הוא כבר מסומן. בדיוק. אני מזכיר לכולכם את תחילת ספר שמואל. פעם אחת יונתן יצא בגלוי נגד אבא שלו, והמלכות כמעט התרסקה. והגענו למצב שהוא בלתי אפשרי, שכמעט שאול הרג את דוד, את יונתן. ורואים את זה שיונתן קיבל איזה מין החלטה אסטרטגית, שהוא בשום פנים ואופן לא יצא יותר נגד אבא שלו. זה מסביר את ההיעלמות של יונתן בקרב עם גוליאת. למה יונתן לא יצא ללחם עם גוליאת? למה צריך לחכות לדוד? כי אם הוא יצא ללחם עם גוליאת, מה יקרה עוד פעם? מה העם יגיד? בוא נדיח את שאול ונמנה את יונתן, זה הכי טבעי. לא, הוא לא יעשה את זה. זה מסביר הרבה מאוד דברים, וזה מסביר גם פה למה הוא מחליט להגיד, אני אשאר בפנים, אני אנסה לעזור מה שאני יכול, אבל אני לא אלך איתך דוד. כן? למה?
יש פה איזה גלויה, איזה תוספת, איזה אמצעים מלכותיים.
כן, נכון, נכון.
אז למה חז"ל תוקפים את יונתן?
איפה? במה?
במלא
אלוהים, במלא אלוהים, בסדר, כלומר, זה מחלוקת לשם שמיים. אני חושב שחז"ל, בעקבות דוד, חושבים שזה היה טעות. שהוא כן צריך להצטרף לדוד. וזה כבר לא הוא מול אבא שלו, זה כבר דוד מול אבא שלו, וזה כבר היה מסתדר. עכשיו תראו לאן זה מתגלגל. כמו שאני אומר, המאמץ העיקרי של דוד, הוא עשה על זה מאמצים בלתי על אנושיים, זה שאחרי ממלכת שאול, הממלכה של דוד תהיה המשך ולא תחליף. איך היא תהיה המשך? דוד ויונתן. ולכן גם, עכשיו יונתן מבין שהוא עשה כאן משהו שהוא בעייתי. ולכן גם כשדוד בורח לחורשה, יונתן מגיע אליו ומחזק איתו את הברית. והיה בפרק כף ג' ויקום יונתן בן שאול וילך אל דוד חורשה, ויחזק את ידו באלוהים. ויאמר אליו, אל תירא, כי לא תמצא חי עד שאול אבי, ואתה תמלוך על ישראל, ואנוכי אליך למשנה, וגם שאול אבי יודע כן. ודקה אחרי שהוא אומר את זה, מה שאול עושה? כמעט תופס את דוד. כלומר, זו עוד הוכחה שיונתן לא רלוונטי בבית שאול. ממש. פרק כ"ג הוא אומר, שאול לא יתפוס אותך, ובסוף פרק כ"ג שאול מגיע הכי קרוב לדוד, ואלמלא פלישתים לא היו פולשים בזה, הוא היה תופס את דוד. אז עוד פעם דוד מקבל הוכחה שיונתן, יש לו כוונות טובות מאוד, הוא רוצה לעזור, אבל הוא לא מצליח לסייע, הוא לא מביא מודיעין. אז במקום שיצטרף אל דוד. לא מרד, למה מרד? אתה לא מורד. אתה בונה את האלטרנטיבה, אתה אוסף את הגדוד, אתה בונה את הכוח, אתה בונה את הזה, עד שהמלכות תיפול עליך. טוב. עדיין דוד מקווה ש... בסדר, כשהמלכות תשתנה וזה, אני אהיה מלך, אז נוכל להתחבר עם יונתן. אבל אז קורית הקטסטרופה. ודוד רואה את זה מול העיניים ולא מאמין שזה הולך לקרות. פלישתים הולכים להילחם בישראל. וזה ברור לדוד ההשלכות. אם הקרב מתחולל בגלבוע, אתה מבין שהמצב הוא גרוע מאוד. אתה מבין שזה טוב לא יצמח מזה. ולכן דוד רואה בעיניים קלות... את הסיכוי הכמעט יחיד, יש עוד סיכוי, את הסיכוי הכמעט יחיד לאיחוד הממלכה ולהיותה נצחית, הולך לו להתפרק מול העיניים. כי הולך להיות כאן מלחמה ושאול ובניו עלולים למות. אני רוצה לטעון רבותיי שהסיבה שדוד רוצה לרדת לקרב, זה לא כדי לבגוד באחיש, זה לא מתאים לדוד בכלל, זה כדי להיות כוח קטן, מיומן וזריז שיציל את יונתן. שיחלץ את יונתן משדה הקרב. מבצע יונתן, בדיוק. זה השם, זה הכותרת של השיעור, מבצע יונתן. כן? מבצע יונתן. כוח בין 600 לוחמים, מיומנים, זריזים, שלא מעניין אותו המלחמה, בחיים הוא לא ילחם נגד עמו, בוודאי. הוא גם לא יבגוד באחיש. אבל זה כוח, זה המטרה של דוד. הוא רוצה, הוא באמת רוצה לרדת. זה התוכנית שלו, תוכנית הקרב. אני ארד, ולפחות את יונתן אני אציל, כדי שיהיה לי למי להתחבר. ואז זה משתבש. זה משתבש, הוא לא יכול לרדת אל הקרב, והוא מקבל בקשר את הידיעה שיונתן נהרג. ויחד עם יונתן שנהרג, נהרג לא הכל, אבל נהרג סיכוי משמעותי לחיבור בין הממלכות. קורס. כי יונתן היה יונתן. יונתן היה בין דמותו וצלמו של דוד, גיבור חיל, ענב, צנוע, מלא ברוח השם, מלא בזה. תארו לעצמכם מה היה קורה אם היה החיבור הזה קורה. זהו, זו הייתה הגאולה, זו הייתה. ודוד מנסה להציל ו... מראש הוא אומר, היית צריך לבוא איתי, יונתן. היית צריך לבוא איתי. לא באת, הוא מנסה להציל אותו ולא מצליח. עדיין נותר סיכוי קטן. מה הסיכוי? מפיבושת. האם מפיבושת זה יונתן? לא. זה לא יונתן. הוא לא, אין לו את הגבורה של יונתן, אין לו את הקריזמה, אין לו את ההובלה, אין לו. מה יש לו? הוא גדול בתורה. חז"ל אומרים, אגב, זה אחת ההגדרות לחסיד. מה זה חוסיד? חסידות, כן, מה זה חסיד? אחד שהולך עם זקן, מקווה, גרטל, לא. יש, לא רק, יש הגדרות נוספות לחסיד. אדמור הזקן היה אומר שההגדרה של חסיד זה אדם שעושה לאחרים, גם אם זה גורם נזק לעצמו. אכפת לו מאחרים אותו מה שאכפת לו מעצמו. בגלל זה ראה מסכת ברכות. הגמרא אומרת מסכת ברכות, שבציפורניים רשע זורקן, שוטה קוברן, חסיד שורפן. רשע זורקן, מישהו יעבור וינזק מזה. שוטה קוברן, טוב, אתה קובר, אבל מישהו יחפור ויגלה את הציפורניים. חסיד שורפן. אז הגמרא אומרת, למה אתה קורא לו? מה חסידות בזה? הגמרא אומרת שיש נזק שנגרם לאדם כשהוא שורף ציפורניים. אבל החסיד, כדי לא לגרום נזק למישהו אחר, הוא מוכן שיגרם נזק לעצמו. אז זה פירוש אחד. פירוש שני, מה זה חסיד? זה אחד שלומד מכל אדם, גם אם הוא קטן ממנו. הגמרא אומרת במסכת ברכות שדוד, כל דבר שהוא היה לומד, הוא היה אומר למפיבושת, מפיבושת רבי, יפה דנתי, יפה הוריתי. עכשיו, מפיבושת היה קטן מדוד, אם הוא היה בן 5, כשיונתן נהרג, דוד היה בערך בן 30. הפער ביניהם היה 25 שנה. בסדר? אז נגיד שהוא היה בן 15 ולמד בישיבו קטנה, ודוד היה בן 45, והוא אומר לו מפיבושת רבי. אז מפיבושת זה לא יונתן, אבל זה משהו. זה התחלה. אז דוד קורא לו, ממנה אותו למשנה למלך. בעצם מה שראינו שם זה מינוי למשנה למלך. נותן לו נכסים מלכותיים. נותן לו נכסים מלכותיים. לא זה. שם אותו על השולחן, ממנה אותו ליועץ בכיר, זה הכי קרוב שיש. ואז קורה מרד, ומפיבושת לא יוצא. תרוצים פה, תרוצים שם. וזה בדיוק. ולכן כל הזמן בין אדונך, בין אדונך. אני רוצה לומר שהטענה למה לא הלכת עם מפיבושת, היא בעצם זעקה למה לא הלכת עם יונתן. מפיבושת הוא, באמת, הוא פיסר. דוד לא מצפה שהוא יבוא איתו. אבל הסיטואציה הזאת היא הזכירה שבכל, בעצם מה שדוד מבקש, בסוף נאמנות מוחלטת. בסוף, תהיו איתי לגמרי. אל תשארו כאילו, תנסה לרקוד גם על שאול וגם על פה וגם על שם. זה נכון שיש לך תירוץ טוב, מפיבושת, אבל אני לא צריך תירוצים, אני צריך נאמנות, שתלך איתי עד הסוף. וגם יונתן, זה בסדר גמור, זה לא שהוא, זה מובן למה הוא לא הלך. אבל דוד אומר, כדי להקים את הממלכה הנצחית, צריך מה? נאמנות עד הסוף. ולכן הגמרא אומרת, חז"ל אומרים, שכשאמר דוד למפיבושת, אתה וציבת תחלקו את השדה, יצא בת קול ואמרה, ירחובם וירובם יחלקו את המלוכה, זה לא עונש לדוד, אלא זה אומר שהניסיון נכשל. הניסיון הגדול של דוד לחבר את הממלכה נכשל לא רק בגלל דוד, אלא גם בגלל אבנר וגם בגלל יונתן, שלא הלך איתו עד הסוף. נותרה עוד תקווה אחת לחיבור הזה. היו שלושה מסלולי חיבור. או עם יונתן, מפיבושת ומיכל. מיכל בת שאול. בואו נראה מה קורה שם. ובזה מה? כאילו, זה בעצם מה שהוא אומר, כאילו, זה יחלוקו, זה מין איזה, אני מבין שאתה לא איתי, טוב, זה מין פס תיחומים כזה, אני רציתי אותך לגמרי איתי, הוא מבין שהוא לא בוגד, הבנתי שאתה לא בוגד, אבל אתה גם לא איתי, אתה גם לא איתי, כדי שהממלכה תהיה מוכנת, אני צריך שמזרע שאול ינטעו את כל הנאמנות אצלי, כמו שציפיתי מיונתן שיעשה, והוא לא עשה. עכשיו, אפשר להגיד שציפייה דומה לדוד ממיכל. מיכל ממלטת את דוד, אבל לא בורחת איתו. והוא מחכה שהיא תחזור, והיא לא חוזרת. בסוף הוא קורא לה לחזור אליו, ובואו נראה מה קורה. זה היה באיזה פרק? בפרק... שנייה. מתי הוא מעלה את הארון? פה, הנה. פרק וו. שמואל בית פרק וו, פסוק כף. ותצא מיכל בת שאול, אז דוד רוקד ומפזז וכו'. ותצא מיכל בת שאול, מיכל בת שאול. מיכל אשת דוד אולי? לא. לקראת דוד ותומר, מה נכבד היום מלך ישראל אשר נגלה היום לעיני עמות עבדיו, כי יגלות נגלות אחד הריקים. ויאמר דוד אל מיכל לפני אדוני אשר בחר בי מאביך ומכל ביתו. מאביך ומכל ביתו. כלומר, מה קורה כאן? גם כשמיכל נשואה לדוד, היא עדיין מחזיקה את מה? את הנאמנות שלה לבית אביה. ודוד אומר לה, אבל הקדוש ברוך הוא בחר בי מכל בית אביך, אז תבחרי בי גם את. כלומר, תפסיקי להיות נציגת בית שאול בדוד, אלא תהי איתי לגמרי. את, את הבת של שאול, תנטעי את ממלכת שאול בתוך דוד. את עדיין אומרת ואומרת, לא, ככה. בדיוק, בדיוק. וחזל אומרים שהיא אמרה לו, אצל אבא שלי לא היו רואים את זה ולא היו רואים את זה, ואתה עשה לו כל מיני השוואות וכל מיני כאלה. הוא אומר לה, אבל אשר בחר בי מאביך ומכל ביתו. מה המסקנה? ולמיכל בת שאול לא היה לה ילד עד יום מותה. מי זה הילד שהיה צריך להיות לה? זה הילד שכל ספר שמואל מצפה לו. זה הילד שיחבר בין דוד לבין שאול. זה הילד שאמור למלוך אחרי דוד ולחבר את הממלכות. אבל מכיוון שמיכל לא נאמנת עד הסוף לדוד בהקשר הזה, ומחזיקה את הפוזיציה של בית שאול, אז הילד הזה לא בא לעולם. לא היה לילד. אז לשאלה שאיתה פתחנו, למה דוד מתחנן לצאת לקרב? התשובה היא הרבה יותר רחבה, זה הניסיון האחרון, הנואש כמעט, ליצור את החיבור הזה שכל ספר שמואל חותר לקראתו, ניסיון שלא מצליח, הוא לא מצליח לא במסלול של יונתן, כי יונתן לא מצטרף לדוד. וחזל אומרים שזה היה לזה השלכות חמורות, אלמלא היה מלווה, כמו שהזכרנו, זה לא מצליח עם מפיבושת, כי מפיבושת גם כן לא מגלה נאמנות מוחלטת. יש לו תירוצים טובים, זה בסדר גמור, אבל למה לא הלכת עם מפיבושת? וזה גם לא מצליח עם מיכל. וזאת הסיבה שבאמת הממלכה נחלקת. כי אפילו דוד המלך לא הצליח ליצור את האחדות השלמה, מה שהוביל לפיצול, ועד אליהם. אלה השאלות והתשובות. מקווה שיסכן בעיניכם. אך טוב לישראל.